ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מעילה דף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד, מראש דף ג' עמוד א'. אנחנו בעצם באמצע סוגיה, התחלנו אותו פעם בשיעור הקודם, במיוחד ראינו שיטת אולה, שקודשים שמתו אין בהן מעילה. והגמרא הביאו דוגמאות ודנה בזה, והגענו לנקודה לגבי קורבן חטאת שמתה, והגמרא קבע שיש מה שנקרא מעילה מדרבנן, ועל זה אנחנו שואלים, וחטאת שמתה מי יתבע מעילה? והתניא, חטאות המתות, יש 5 חטאות המתות, כמו ולד חטאת, חטאת שמתו בעליה, תמורת חטאת ועוד, ומאות ההולכות לים המלח, אלו הם כספים שאדם יפריש לקורבן חטאת אבל נבדו, והוא התכפר בקורבן אחר ואחר כך נמצאו לאחר כפרה, אז דינם לאבדון, מוליכים אותם לים המלח, לא נהנים ולא מועלים. אז כאן הבלטנו בקפקוף לגבי החטאות שאין בהן מילה, זה בניגוד מה שאמרנו בשיעור הקודם. הגמעונה אמרי, חטאות המתות בחייהן, כשהם עודן בחיים, אותם קורבנות, למשל אחד מ5 הדוגמאות, אדם שהפריש קורבן חטאת או אדם מת, זה חטאת שמתו בעליה, החטאת עדיין קיים, דינו למות, שמים אותו במה שנקרא חדר קטן, הכיפה, ושמה לא מעריך, ושמה הבהמה תמות. אז החטאות האלו, כשהם עדיין עודם בחיים, בדלין מנהון, אנשים לא היו מתקרבים עליהם, כלומר לא, אין שום חשש שאדם יהנה מהם, אנשים היו בדלין מהם. אז על כאלו אין צורך לגזור איסור מילה. להפוקי איך הדמי חיים דלו בדלין מיני, בניגוד לקורבן חטאת שאדם יפריש, התכוון להקריב אותו והבהמה מתה, אז הבן, הבעלים, אנשים לא התרחקו מהם, ולכן אם מתו יש צורך לגזור מעילה דרבנן, כי עד עכשיו אנשים היו מטפלים בהם, עוסקים בהם, ויש חשש שיהנו מהם, לכן וכאלו יש צורך לגזור מעילה איסור, מעילה מדרבנן. תשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה. עטיבי רב יוסף לרבה, חדה מגו חדה וחדה מגו חדה. כלומר, כדי ליצור את הקושיה על רבה, היה אגב, רק להזכיר לעצמנו, מחלוקת רבא ורב יוסף לגבי מה שראינו במשנה, קודשים, קודשי קודשים למשל ששוחטן בדרום, מה הדין אם עלו למזבח, האם מורידים אותם? אז היה מחלוקת, רבא אמר אם עלו ירדו, ורב יוסף אמר אם עלו לא ירדו, כך ראינו לעיל ברש בית עמוד בית. עכשיו רב יוסף שאמר אם עלו לא ירדו, מתקיף את רבא אבל כדי ליצור את הקושיה, כפי שאמרנו, צריכים לחבר ידיעות שנמצאים בשלוש משניות. וכך הדברים. וכולן אין מתאמין בגדים הבית הבליעה. כאן ההתייחסות הוא לקורבן אוף ששינה מקום מליקתן או הזעתן. אם אוכלים אותם, אז אינם מוגדרים כנבילת אוף טהור שמתאמה בשעת אכילה, הבית הבליעה. ומועלין בהן, ויש בהם איסור מעילה, כי הם לא הגיעו לשעת היתר לכהנים, וזה הכלל שלמדנו כבר, שדבר שמגיע לשלב של היתר לכהנים, אז אין מעילה, אבל דבר שלא הגיע להיתר לכהנים, כאן הוא לא הקריב את הקורבן עוף כדין. חוץ מחטאת העוף שעשה למטה, כמעשה חטאת העוף לשם חטאת. למטה כוונה ב... חלק התחתון של המזבח, שם הוא היזה את הדם. זה נקרא חטאת העוף כמצוותה. בזה אז אין מעילה. וקטן אילויה, ועל זה מובה עוד משנה שאומרת, כל שהיה פסולו בקודש אינו מתאמה בגדים הבית הבליעה. וכל שלא היה פסולו בקודש, מתאמה בגדים הבית הבליעה. דבר שלא היה פסולו בקודש, זה למשל עוף שהיה חסר עבר. זה היה נפסל לפני שהוא הגיע לקודש. בניגוד לעוף ששינו מקומו, למשל, העוף הגיע לקודש, היה כשר בזמן שהקדישו אותו, ו... תוך כדי ההקרבה נוצר הפסול או הבעיה, זה נקרא פסולו בקודש. ואנחנו רואים פה שדבר כזה שהיה פסולו בקודש אינו מתאמה בגדים הבית הבליעה. וכתני, כל שהיה פסולו בקודש, כולל שינוי מקום שחיטה, אם עלו, לא ירדו. וכאן כבקבנו לא ירדו, כאן הגענו לעיקר. וזה נגד רבא. תיופתא דרבא, תיופתא. יש לנו כוכביות ברש"י, לקראת הרבע האחרון של הפירוש בקטני, בפרק הסמוך לו, כל שהיה פסולו בקודש, אם עלו, לא ירדו. והיינו, אידך. וחד, וחדה מגו חדה. איכי, זה ההמשך של השרשרת של המשניות, תכי איכי דהי, כל שהיה פסולו בקודש, אינו מתאמה בגדים הבית הבליעה, מיירי בשינוי מקום בליקה, זה מדובר, מה זה פסולו בקודש? כמו שינוי מקום בליקה, דהיינו תחילת עבודה, אף היי דקתן אינה מכל שהיה פסולו בקודש, אם עלו לא ירדו, בשינוי מקום מליקה מייכי. זה מדובר בפסול כזה שהוא שינה מקום המליקה וקטני אם עלו לירדו וכי איכי זה בשינוי מקום מליקה לחוד תהי התחלת עבודה קטני אם עלו לא ירדו הדין במתניתין בשינוי מקום שחיטה לחוד שזה היה הנושא המחלוקת בין רב ורב יוסף דהיינו התחלת עבודה אם עלו לא ירדו אם העלו אותם בכל זאת על המזבח לא מורידים את איברי הקורבן מהמזבח והיינו תיופתא דרבא תיופתא ונמשיך בגמרא והדפליגי בא רבא ורב יוסף פשיטה לי לרבי אלעזר אנחנו נבין את המשפט הזה, אני חושב, בהמשך הגמרא. ואמר רבי אלעזר, אולי כמה מילות הקדמה לפני שנתקדם בגמרא. היה תקופה שבמות פרטיות היו מותרות להקריב עליהם קורבנות. כמובן אחרי בניין בית המקדש נאסר הבמות, אבל היה בזמנים ההם, לפני הקמת בית המקדש, אחר חורבן, למשל חורבן משכן שילה, ולפני בניין בית המקדש, היה זמן של היתר במות. היו עוד תקופות של היתר במות, אבל לא ניכנס להם עכשיו. ואדם שהקדיש קורבן לבמה, יש הרבה הקלות שמאפיינות את הבמה בניגוד למזבח. והרשי מביא את זה לקראת סוף העמוד, שלוש שורות מסוף העמוד, כותב רשי על פי הגמר בזבחי, מה בין במת יחיד לבמת ציבור, דהיינו מזבח. במת יחיד אינה תאונה צפון, ולא תנופה, ולא הגשה, ולא ריח ניחוח, ואינו נפסר ביוצא וכו'. אין צורך כעת להיכנס לכל הפרטים האלו, רק רואים שדברים שמעכבים בקורבנות בבית המקדש לא היו מעכבות שם. אם הקדיש בהמה להקריבה עולה בבמת יחיד בשעת היתר הבמות, קורבן עולה למשל בבית המקדש מקריבים אותו דווקא בצפון העזרה, אבל כאן מדובר בעולה שאדם הקדיש להקריב בבמת יחיד בשעת היתר הבמות ונמלך והכניסה לפנים לעזרה להקריבה במזבח. היה באותם תקופות שהיו היתר במות, היה גם מזבח מרכזי, והמזבח המרכזי עמד במשכן. המשכן היה נייד באותם שנים, והוא הבן אדם לקח עולה כזה, ואנחנו נחזור לגמרא. דאמר בלעזר, עולת במת יחיד שהכניסה לפנים, הוא הכניס אותו לפנים לעזרה, באותה תקופה שהיה גם היתר במות וגם היה במה, מזבח מרכזי שעמד בעזרה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', קלטוה מחיצות לכל דבר. רשי בשורה ראשונה פה בעמוד ב' כתוב מחיצות של עזרה לכל דבר, דווי כמישהו קדושה מתחילה להקריבה למזבח לתאונת צפון, וכל הדברים התאונים בקודשי מזבח ונפסלת ביוצא ובדרום. הרי אמרנו מקודם שעולה לא מקריבים אותו, לא שוחטים אותו בדרום עזרה, ובשאר פסולים הנהוגים בקודשי מזבח. אז עכשיו ראינו שקורבן שהוקדש להיות הוקרב בבמת יחיד, אבל הכניס אותו לעזרה, אז כל הדינים הנוהגים בקורבנות שהקדישו אותם להקריב אותם בעזרה, חלות, כל הדינים חלות על אלו. באי רב אלעזר, על עולת במת יחיד שהכניסה, ש נפסלה, כלומר הוא שחט את העולה הזה שהוא הקדיש להקריב בבמת יחיד, הכניס אותה לעזרה ושחט בכל זאת בדרום במקום הלא נכון. עלו, מהו שירדו? האם בכל זאת אם העלו אותו, את העברי העולה הזה על המזבח, האם חייבים להוריד אותם? מדיקם הבא אלי לחדה, מזה שרב אלעזר מתמקד דווקא במקרה הזה, מכלל דעידך, דעידך כוונה עולה שהוקדש מראש להקריב אותו בפנים בבזרה, פשיט עלי, זה כבר לא שאלה אצל רב אלעזר, פשוט לא, היא כרבה, היא כדרב יוסף. זה מה שראינו בתחילת הנקודה הארוכה הזאת, שמה שהיה שנוי במחלוקת בין רבא ורב יוסף. רב אלעזר היה לו איזושהי עמדה ברורה בנושא. אנחנו לא יודעים מכאן מה היה עמדתו, אבל הוא לא התלבט בעניין אם עלו מה שירדו בקורבנות שהוקדשו מראש להקריב אותם בעזרה. עד כאן אתם רואים סימנו את הנקודה הארוכה, אבל הגמרא דוחה מה שאמרנו. חדה ביגור חדה כמי בעלי, אותו רב אלעזר דווקא היה לו שתי שאלות. אחד הוא תוצאה מהשנייה, מהתשובה שתקבל על השנייה, והנה הגמרא מפרטת. עד כאן יכול להיות, ותשימו לב, זה המבנה של הגמרא פה, אנחנו גם סימנו את זה כדחייה ארוכה, לוקח כמה שורות, שני צדדים, א' ועוד כמה שורות עוד דילמה. בעיני רבי אלעזר, איך הוא תפס את השיטות של רבא ורב יוסף? פשוט לא ברור, בניגוד ממה שאמרנו מקודם. עד כאן לא כמה רבא חתם, מה שרבא אמר, אם עלו ירדו, יכול להיות שדינו של רבא שאם עלו ירדו, אלא דמחיצה כתקנה פסלה, שלא תקנה לא פסלה. דווקא מחיצה מה זה מחיצה כתקנה? זה מקרה שהוא הקדיש את הקורבן להקריב אותו בתוך העזרה. אז כזה דבר, אם עלו ירדו, אבל דבר שהוקדש למה שנקרא מחיצה שלא תקנה, דהיינו במה, ואחר כך הכניס אותו לעזרה, יכול להיות שרב עצמו היה אומר אם עלו לא ירדו, כי זה מחיצה שלא תקנה, לא המחיצה הרסמית. אם עלו והקריב אותו בדרום, לא פוסים. זה מצד אחד. עוד יום אפילו לרב יוסף, אמר אם עלתה לא תרד, מחיצה כתקנה קלטה, שלא כתקנה לא קלטה. אפילו רב יוסף שהיה נראה לנו כמקיל, זה היה דווקא בדבר שהוקדש להקריב אותו מראש בעזרה, אבל דבר שהקדיש אותו מראש להיות בבמת יחיד, אז על כזה דבר לא אומרים אם עלו לא ירדו, דווקא זה אם עלו כן ירדו. אנחנו נסתכל ביחד לחזור על הקטע שלמדנו עכשיו דרך רש"י בשורה חמישית, בשורות הקצרות, כמו שם רש"י כותב, לא, לעולם לא פשיט עלי אי כרבה אי כרב יוסף, אלא חדה מגור חדה עולת במת יחיד, מגור עולת פנים מבעי עלי, והחיקה מבעי עלי. עד כאן לא כמו רבה בעולת פנים ששינה בשחיתתה, או שעצתה, גם זה פסול, עולה שהוקדש להיות הוקרב בבית המקדש בעזרה, אם היא יצאה אז היא נפסלה. אז על כאילו דברים אם אתה תרד, אלא משום זה מחיצה כתיקונה פסלה, כלומר היכה דמעיקרה כי אקדשה לשם קדושת פנים, אקדשה להקריבה בפנים, דהיינו מחיצה כתקנה. הטעם כי שינה בה, במקרה כזה אם הוא שינה בה במיקומה, משום מה חיפש לה, ולכן רבא אמר אם עלה תרד. אבל בעולת במת יחיד, הואיל והוקדשה תחילה שלא כתקנה להקריבה בחוץ, כי הכניסה לאחר מכן בפנים ושחטה בדרום או יצאת, לא פסלה, ואם עלתה לא תרד, למרות שאנחנו בשיטת רבה תהדה אמינה דמסלה בדרום או ביוצא, היינו כשנכנסה תחילה למחיצת עזרה, היינו כתקנה. עוד יומה ממשיכה שהיא באה לקצה השני, אפילו לרב יוסף דאמר בעולת פנים, אם שינה באה, אם עלתה לא תראה, היינו תאמה, דכיוון שקדישה להקריבה במחיצת העזרה, דהיינו כתיקונה, קלט לה מזבח, אם עלתה לא תראה. אבל בעולת במת יחיד, שהוקדישה תחילה שלא כתקנה, ואחר כך הכניסה בפנים, דהיינו מחיצה שלא כתקנה, ויצדה, או נשכן בדרום, כאן השינוי מקום, אם עלתה תראה, דה לא קלט מזבח. המזבח לא קולט את כזה דבר הועיל, ולא עתה היא תחילה למחיצת עזרה כתקנה. אז השאלה של רב יוסף נשאר ככה בלי תשובה, לכן הגמרא מסתיימת פה בתיקו, ורשי כותב תיקו, ומדקבי בי אלי אליבא דרביהו, מזה שהוא הלה שאלתו לפי שניהם, שמע מינה זה בשינוי מקום שחיטה דולת בנים נמי, לא פשיט עלי, אי כרבה, אי כרב יוסף. בניגוד למה שאמרנו בתחילת הנקודה בעמוד א', באמת לא פשוט לרב אלעזר, אי כרבה, אי כרב יוסף, בנושא העולה שהוקדשה מראש להקריב אותה במזבח, אם עלה תרד, כן או לא, נשאר בלי מענה. עכשיו אנחנו רואים צורת קופסת אש. זה אומר לנו שאנחנו נתעכב על שיטה או שם שכאן אנחנו מדגישים שמו של רב גיל עד, וסימנו את זה בשוליים עד דף ד' עמוד ב', וכך כתבנו, אנחנו קוראים ממה שהוספנו בשוליים, דינו של רב גיל למרב זריקת פיגול. א', אינו מוציא מידי מעילה בקודשי קודשים, ב', ואינו מבין מידי מעילה בקודשים קלים. זריקת פיגול אין לה חשיבות. אנחנו בהקדמה במסכת בדף ב', כבר אמרנו שבקודשי קודשים המטרה בעניין מעילה זה להוציא איסור המילה ממנו על ידי הקרבה נכונה, על ידי כך שזה מגיע להתר כהנים, אז המילה יורדת, כי בקודשי קודשים קיים איסור מילה מרגע שהקדשת את הקורבן. בניגוד לקודשים קלים אין בהם מילה משעת הקדשה. מתי שייך מילה בקודשי קלים כמו קורבן שלמים? אחרי שהקרבת את הקורבן כדין, אז האמורים מקבלים איסור מעילה. עכשיו הגמרא, אמר רב גדל אמר רב, זריקת פיגול אינו מוציא מידי מעילה בקודשי קודשים, הוא לא אפקטיבי, ואינו מביא לידי מעילה בקודשים קלים. כמו כן האמורים בקודשים קלים לא יעלו לאיסור מעילה אם מדובר בזריקת פיגול. דהיינו קורבן שהיה בראש הכהן מחשבה אסורה, מחשבה לאכול אותו חוץ לזמנו, לדוגמה. יש עוד אפשרויות אבל זה לדוגמה. מייטיב אביי וכמר לה להשמיתה. אביי נגיד בהמשך הגמרא מייצג את שיטת רב גילו בזה שהוא השמיע את השיטה הזאת. היטיבי רב פאפה לאביי, ואחרי שאביי השמיע דינו של רב גילו, רב פאפה הקשה. ותשימו לב שיש כאן סימונים משולשים שמופיעים בשני כיוונים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים המשולשים הם מהווים עבורנו מעקב, עם השפיץ למעלה קושיות הרב גילר וההפך תשובה. במהלך הגמרא יהיה חילוק אם היה מחשבת פיגול בשחיטה בלבד ושתק בזריקה מביאה לידי מעילה. זה נקרא לזה לא פיגול גמור, אז יש חשיבות לשחיטה, למרות שהיה בו מחשבה פסולה. שתיים, אם שחט וגם זרק במחשבת פיגול, אינו מביאה לידי מעילה, והיינו כרב גילה. אז אנחנו הצגנו את את הכללים, ואני גם רוצה להגיד שההסבר יהיה לפי שיטת רש"י בסוגיה, ויש חולקים על הגישה הזאת. בספרו של הרב אלישיב, הספר הערות, הוא כותב שם שיטת רש"י בסוגיה קשה מאוד, ואני אומר, מי שרוצה יכול לעיין שם, אבל אנחנו בכל זאת נתקדם. ואני חושב שאפשר לומר שגם הרבינו גרשום מפרש כמו שאפשר לראות ברש"י. אז אנחנו שמענו את רב גידל, ורב פאפה עומד להקשות על זה. והנה, ותשימו לב שיש כאן קושיה ארוכה. השוחט את התודה, הקורבן תודה, נזכיר לעצמנו, קודשים קלים, ובקודשים קלים המטרה הוא להביא לידי מעילה. אם הכל הולך קשורה, אז אפשר להגיד שחלק מהקורבן הגיע, מגיע לידי מעילה. אז השוחט את התודה לפנים, בתוך העזרה, ולחמה לקורבן תודה, כידוע, מלווה על ידי 40 לחמים, ולחמה חוץ לחומה, לא קידש את הלחם. הלחם לא נהיה קדוש, הלחם פשוט מחוץ לחומה. שחטה עד שלא קרמו פניה בתנור. אם שחטו את הכבש שהוא קורבן התודה, והוא נשחט לפני שנוצר קרום על הלחמים שהם בתנור, ואפילו קרמו כולן חוץ מאחד מהם, לא קידש הלחם. וכאן אנחנו מגיעים לסיפה, שזה הנקודה שרלוונטי אלינו. שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, קידש הלחם. וזה אומר לנו, הוא בא לידי מעילה. על מה? מה רואים כאן? מה זה שחטה חוץ לזמנה? הוא שחט את הקורבן עם מחשבה לאכול מבשרה חוץ לזמנה. זה רק לדוגמה, יש עוד אפשרויות, כפי שאמרנו מקודם. מה רואים? שורה תחתונה, מה רואים? אמר פיגול מייתי לה לידי מילה. בזה שכתוב קידש הלחם, ככה משמע שהוא יכול להביא לידי מילה. אישתיק, ואביי ששמע את הקושיה, הוא לא ענה, הוא שתק. כי אתה לקמי דרבי אבא, אביי אחר כך הגיע לפני רבי אבא עם הסיפור הזה, אמר לי בזריקה. והרבי אבא מסביר שמה שכתוב פה קידש הלחם, זה בגלל שהוא שתק בזריקת הדם. שתק, כלומר לא היה מחשבת פיגול גם בזריקה, לכן זה לא פיגול גמור. מה שאין כן אצל דינו של רב גידל, שהוא פיגל נמי בזריקה. אם בזריקת הדם הוא גם היה במחשבת חוץ לזמנו, אז זה רב גידל אמר את דינו שזריקת פיגול לא מוציא מידי מילה בקודשים קודש, בקודשי קודשים, וגם לא יביא לידי מילה בקודשים קלים. אבל כאן לא היה קטסטרופה, נקרא לזה, היה מחשבת פיגול בשלב השחיטה ולא בשלב הזריקה, ולכן קידש הלחם. אמר לרב אשי לרבה, ואמר אולה קומץ פיגול שלא לגבי מזבח, קמיצה זה אופייני לקורבן מנחה, וקומץ פיגול, משמע שנקבע בפיגול את המנחה בשלב הקמיצה. ואם הלו קומץ פיגול על המזבח, הדין הוא שפקע פיגול ממנו. אבל מה שחשוב לנו זה לראות מתי נוצר הפיגול, וקמיצה היינו שחיטה. יש הקבלה בין עבודות קורבן מנחה לעבודות קורבן בהמה. הקמיצה הוא במנחה כנגד שחיטה בבהמה. ורואים מה שראינו מקודם, שאם בקמיצה נקבע פיגול, גם בשחיטה לבד נקבע פיגול. וכתוב למעלה קידש הלחם, זה ביטוי לכך שנכנס בו איסור מעילה. מה רואים? רואים ששחיטת פיגול מביאה לידי מעילה, וזה לו כרב גידל, כושר רב גידל. הגמרא עונה, אמר לי איסורה דמייטי לידי פיגול, לא שבקמיצה או בשחיטה נקבע פיגול, אבל על ידי השלב הראשון אתה מכין את האפשרות להגיע לידי פיגול. ברבינו גרשום בשורה האחרונה אנחנו הוספנו כוכבית, והוא הדין לשחיטה, כלומר הזכרנו קמיצה, הוא הדין לשחיטה, תשחיטה הוויה תחילת איסור פיגול, ולא הביא פיגול גמור עד שפיגי עד הפיגי נעמי בזריקה יוקח כדי שלחם, הוא מביא לידי מילה, זה לא פיגי לילה בשחיטה לחודה, זה לא הביא פיגול גמור עד דפיגי. אנחנו ממשיכים לדף ד' עמוד א' ברבינו גרשום, נמי בזריקה הילקח כדי שלחם ומביאו לידי מעילה, זה לא פיגיל אלא בשחיטה לחודה, זה לא אבי פיגול גמור. והעד יום אבגיל על די נו מביא לידי מעילה, זה פיגיל נמי בזריקה. לכן אין כעת קושיה, אבל אנחנו ממשיכים לדף ד' עמוד א' עם קושיה. והקטני עלה לגבי מה שאמרנו שקומץ פיגול כתוב על זה, אם אחרים מביא לידי פיגול הוא עצמו לא כל שכן. מה זה אחרים? זה השיריים של המנחה. הקומץ, אדם לקח קמיצה של סולת של הקורבן מנחה והיה לו מחשבה נגיד להקטיר את הקומץ מחוץ לזמנו, אז זה מפגל את הקומץ וזה מפגל גם את השיריים. אז אם הקמיצה, מעשה קמיצה במחשב ביבול מספיק חזק להביא את השיריים של המנחה, מה שנשאר אחרי הקמיצה, לידי פיגול, הוא עצמו, הקומץ עצמו לא כל שכן. ואנחנו ברש"י מימו, יש לנו כוכבית, אלמה דמחשבה דקומץ לחוד הווי פיגול גמור, והעדין במחשבה דשחיטה לחודה. וקטני, אם אנחנו חוזרים לקורבן תודה ההוא, ומה כתוב שם? דקידש הלחם. מה המשמעות של הביטוי דקידש הלחם? זה מביא לידי מעילה. וקשה לרב גידל, ושוב פעם קושה רב גידל. רואים אפילו בשלב ראשוני הפיגול נקבע, ובכל זאת הלחם מתקדש, מדובר בקודשים, קודשי קודשים קלים, מצליח להביא אותו לידי מעילה, וזה נגד מה שרב גידל אמר. הגמרא עונה, נמי גם לגבי המקור הזה איסורה דמייטי לידי פיגול, לא שהקומץ הוא לקח הקמיצה עם מחשבת פיגול, הוא פיגול, אלא על ידי כך שהוא לקח את הקומץ בפיגול, אם הוא יפגל, יהיה לו מחשבה בשעת הקטרה, זה כמו בזריקת אדם בקורבן, במנחה ההקטרה שלו הייתה במחשבת פיגול, אז הוא יגיע לידי פיגול. אבל אם בשעת הקטרה הוא שתק, אז אין כאן פיגול גמור, ולכן אפשר להבין למה קידש הלחם. אמר לי רבינה לרבשי, ואמר אילפה. יש כאן אמרה ארוכה, ולכן הוא מסומן בהתאם. אנחנו רק נגיד שבסוף השורות האלו, חמש שורות, אנחנו נגיע לסיום של קושיה, שרואים שבמחשבת שחיטה לבד הקורבן נהיה פיגול. ואם במחשבת שחיטה לבד הקורבן נהיה פיגול, וראינו שקידש הלחם, שוב פעם אותו קושיה על רב גידל. עכשיו כדי להבין על מה מדובר בשורות הבאות צריכים קצת רקע, למרות שאנחנו סיכמנו עיקר הקושיה. יש מחלוקת תנאים, רב יהודה ורבנן, באדם שמקריב קורבן. יש כמה שלבים בהקרבת קורבן. יש עבודה ראשונה, למשל השחיטה, עבודה שנייה יש קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם. מה הדין אם בתחילת עבודת הקורבן הוא הקריב אותו במחשבת חוץ לזמנו? עכשיו חוץ לזמנו, רק גם עוד נקודת הקדמה, הקורבן שמתקבל על ידי מחשבת חוץ לזמנו הוא מחייב את האוכלו חיוב קרית. מה קורה אם בשלב הראשון היה מחשבת חוץ לזמנו ובהמשך היה מחשבת חוץ למקומו? לפי התנא רבי יהודה, אם מחשבת הזמן קדם למחשבת המקום, הפסול לאכול את הקורבן במקום הלא נכון, הקורבן נקבע בפיגול והאוכלו יהיה חייב קרית. הרבנן חולקים ואומרים שזה נקרא מקרה של תרובת מחשבות, עירובי מחשבות, לא שאני גמר כאן, עירובי מחשבות. בשעת השחיטה עצמה יש קנה ובשת. הסימנים האלו, קוראים להם סימנים, הם מוגדרים כשתי עבודות. למרות ש אם לא היינו אומרים כך, היינו אומרים ששחיטה זה עבודה אחת וקבלת אדם זה עבודה אחרת, אבל תוך השחיטה עצמה יש כאן שתי עבודות, דהיינו שני הסימנים. אז יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים בעניין מי שהיה לו מחשבת חוץ לזמנו בהתחלה בשעת שחיטת הסימנים האלו. ועם ההקדמה הזאת אנחנו נתקדם בגמרא. ורמה אילפה, מחלוקת התנאים רבי יהודה ורחכמים בעניין קביעת פיגול, המחלוק שם קיים בשתי עבודות, כגון דיאמר הריני שוחט סימן ראשון חוץ לזמנו עם מחשבה לאכול את הבשר של הקורבן חוץ לזמנו, וסימן שני חוץ למקומו עם מחשבה לאכול את הבשר מחוץ למקומו. בזה יש המחלוקת שתיארנו מקודם. אבל בעבודה אחת דקולי אלמה עירובי מחשבות אביי. אחרי ככלות החום, מה ניתן להבין מכאן? אם למשל האדם שחט את שני הסימנים במחשבת חוץ לזמנו, זהו, זה פיגול, ועל זה לא יהיה מחלוקת אפילו לאור מה שלמדנו כאן, כי הוא שחט את הקורבן, הוא עשה את כל השחיטה במחשבת חוץ לזמנו, וזה בוודאי פיגול. ובכל זאת אנחנו רואים בשחיטה של חוץ לזמנו קידש הלחם, אז זה הקושיה על רב גידל. ואנחנו יכולים לראות את זה ברש"י, קצת פחות מחצי חצי השורות הרחבות, הוספנו גם כוכבית, שם כתוב אלמה, ובמחשבת שחיטה לחודה, פיגול הווה, וקטן נלאו כדי שלחם, ופיגול מייתי קודשים קלים לידי מעילה וקשי לרב רב גידל. אנחנו נחזור לגמרא תשובה. הכי נמי, גם במקרה הזה, לכי זרת, צריכים להמתין עד זריקת הדם, תיגלי מילתה למפרע. אי בעבודה אחת, אי בשתי עבודות. אנחנו נסתכל ברש"י, יש לנו שתי כוכביות. אמר לך רב גידל, הכי נמי, לא אמר דבמחשבת שחיטה לחודה פיגול, אלא לכי זריק, כשהוא יגיע לשלב זריקת הדם, תיגלי מילתה, אי בעבודה אחת אי רב המחשבות, אי בשתי עבודות. תאי חשיב בשתי עבודות, אם היה לו מחשבה בשני הסימנים, לכי זרק אדם במחשבת פיגול, הווה פיגול לרב יהודה כדאית לי ולרבנן כדאית להו. היה מחלוקת, כפי שאמרנו מקודם, בין רב יהודה ורבנן, ושניהם יבינו את המצב של הקורבן כשיגיע לשלב הזריקה. ואי בעבודה אחת דברי הכל לא אבי פיגול. אבל מכל מקום, וזה מה שחשוב לנו, לעולם לא מקבע בפיגול עד דזריק. והתם בלחמי התודה היינו תאמה דקידי שלכם דשתק בזריקה דלא פיגל אלא בשחיטה לחודה. אבל אם פיגל בזריקה נמי, לא מייתי קודשים קלים לידי מילה כדרב גידל. הגמרא ממשיכה, אי הכי גבי תודה נמי עד דזריק. וגם כאן נעזר ברש"י, אי הכי תקשי לי נמי, ובשוליים יש שינוי גרסה, דלתמי דקמר דעד דזריק לא הווה פיגול, תקשי לי גבי תודה. אנחנו ממשיכים בשורה הבאה ברש"י, אפשר להעלות את הקושיה הבאה, לפי מה ש... לאור מה שנאמר עכשיו, שעד הזריקה לא נקבע פיגולו, אז גבי תודה נמי לא הווה פיגול עד דזריק, עד זריקת הדם. אם כן, קשי לי דמי קידש הלחם דקמר, מי לאו לחיובי במילה. אז אם אתה אומר לי שאין קביעת פיגול עד שעת זריקה, אבל אם בשעת הזריקה הוא זרק במחשבת פיגול, וראינו שכתוב וקידש הלחם, מי לאו לחיובי במילה, ואף אגב דהשתה ופיגול גמור, תפיגל בזריקה. אמה זריקת פיגול מביאה לידי מילה בקודשים קלים, וזה לא כמו רב גידל. אז אפילו אם אתה אומר שבשעת הקמיצה או בשעת השחיקה לא נקבע פיגול עד שעת הזריקה, אז מה קורה בשעת הזריקה? אם אתה אומר אז בשעת הזריקה נקבע הקורבן כפיגול, אז איך זה שקידש הלחם? וכן כתוב קידש הלחם. הגמרא עונה, מהי קידש? מה המשמעות של קידש הלחם? להיפסל דבאי שריפה. מה שכותב לא, מהי קידש הלחם? להיפסל קידש דבאי שריפה דלא אבו כחולין, אבל לא למעילה, כי סך הכל יש לנו פיגול גמור, אז הוא לא יכול להביא את הלחם לידי מעילה, שוב פעם אנחנו מדברים בקודשים קלים, לא יכול לעלות אותו לרמה של מעילה, של איסור מעילה. הוא חלב קידון, ושוב פעם, מה המשמעות של קידש הלחם? שאם נגיד תמי נוגע בו, הלחם ייפסל, ואז צריכים לשרוף אותו. לא כמו אצל חולין, חולין לא מתחייבים בשריפה עם תמי נגע בהם. כפי שאפשר לראות סימונים חדשים בשוליים תחת הכותרת מבנה, יש צורת בית, ואנחנו כותבים שזה מעקב. הצורות האלו יופיעו בשני כיוונים, שני ניסיונות להביא סיוע לרב גידל. אז אנחנו רואים פה אחד, ובעמוד ב' אחרי שליש הראשון של הדף, בערך 8-9 שורות מראש העמוד, למה המסיילה, זה ניסיון שני. תשימו לב, אם עוקבים אחרי הסימונים, שפיץ למעלה מהווה ניסיון לסייע. עד שנגיע למספר 2, באיזו כיוון יהיה הבית האחרון? וזה ייתן לנו תמונה אם אנחנו מסיימים בכיוון סיוע או לא. האמת שבניסיון הראשון אנחנו נראה שלא 100% ברור הכיוון, האם יש סיוע או לא, אבל בשלב שני אתם יכולים לראות שהבית האחרון הוא יהיה עם השפיץ למטה, אז לא יהיה סיוע דווקא מהניסיון השני. עכשיו הגמרא, למה מסייע לי, כלומר לרב גידל, הפיגול לעולם מועלין בו. אנחנו גם קוראים לזה הרישה, זה יהיה חשוב להמשך הגמרא. אז הרישה אומר, הפיגול לעולם מועלין בו, לאו אף אגב דאזריק דם. נכון, נכון, זה נקודת הנחה שגם אם הוא זרק את הדם לשם פיגול, הוא מסיילי שהפיגול אינו מוציא, אם אנחנו מדברים כמובן בקודשי קודשים, לא מוציא מידי מילה, זה מה שרב גידל אמר. הגמרא דוחה, לא, דלא זרק הדם, וזה הסיבה שעדיין נשאר המעילה. שאלה, אי דלא זרק הדם, מה היא לממרה? אז פשוט שעדיין יש מעילה, הרי אי אפשר לדבר על סילוק מעילה אלא אם כן אנחנו מגיעים לשלב של היתר לכהנים למשל. אם הוא לא זרק את הדם, פשוט שעדיין יש על הקודשי קודשים מעילה. אלא לעולם דה זריק, ובכל זאת מה? אין כאן סיוע לרב גידל, וכי תניה ההיא בעולה. המקור שקראנו הפיגול לעולם מועלים בו, מדובר בקורבן עולה שהיא אף פעם לא מגיעה לאתר כהנים, לכן לעולם מועלים בו. שאלה, היא בעולה פשיטה וגבוה היא כולה, אני לא צריך מקור ללמד דבר שכבר כל כך פשוט, דבר שהוא מעולם לא מגיע להתר כהנים, אז ודאי הוא במילה גבוה הכוונה הוא כל כולו על המזבח, חוץ מאורו כל האיברים של הקורבן העולם מעלים על גבי מזבח. אז להעמיד את המקור בעולה זה פשיטה מדי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ועוד דקטני סייפה לן דמה, ונוסיף פה הוא הדין לפיגול, אף הפי שחזר וזרקו מועלין בו, למרות ש הוא זרק את הדם אחר כך, אבל אם הדם נשאר עד מעבר לשקיעת החמה, זה לינה בדם או מחשבת פיגול שהיה בקורבן, למרות שהוא זרק את הדם אחר כך, מועלין בו. היא עמוד בשלמה בחטאת שפיר. אם אנחנו או מעמידים את המקור בקורבן חטאת, אז בסדר, יש צורך ללמד את המקור הזה, אלא היא עמוד בעולה צריכה למימר. האם יש צורך לומר שאף הפי שחזר וזרקו מועלים בו? מה שכותב בשורה ראשונה ועוד, מסיפה נמי דייקה דבחתת עירי תקטני לנדה מבוא הדין לפיגון, אף הפי שחזר וזרקו מועלים בו דאין מוציא מדי מעילה. וזה יהיה כמו רב גידל, שזריקת מילה לא מוציא מידי פיגול. היא עמד בשלמה בחטאת מיירי, צריך למים אלה, אחי דייקינן, דו עדין לפיגול, שאם פיגל בו, אף הפי שרזר וזרקו, מועלין בו. אלא היא עמד, אם אתה רוצה לדחות את המקור כסיוע, ולומר שמדובר בעולה, אלא היא עמד בעולה, צריך למים הדמולים בו, הכולה לגבוה הוא, אלא שמע מינה בחטאת מיירי, והוא הדין לרשע שראינו שכתוב הפיגול לעולם מועלין בו. הגמרא ממשיכה. סיפה ודאי מסיילי. מה שראינו פה בסיפה, שלן דם אף הפי שחזר וזרקו מועלין בו, זריקת הדם על קורבן שהיה בו מחשבת פיגול לא למועלים בו, זה כמו רב גידל שפיגול לא מוציא מידי מעילה. רשי כותב סיפה ודאי מסיילי לן דמה וכו', דמיירי לאחר זריקה בהדיה, כמו שכתוב אף פי שחזר וזרקו, ודייקינן הוא הדין בפיגול, כמו שאמרנו מקודם, דזריקה אינו מוציא מידי מעילה. אז זה מסייע לרב גידל. אנחנו נמשיך בגמרא. רישא מאי, ראינו ברישא, והדגשנו את זה מקודם, ששם כתוב הפיגול לעולם מועלים בו. האם נאמר עכשיו הועיל ומסיילי סיפה מסיילי נמי רשע, או דילמה סיפה ועדיין מסיילי רשע לא, אבל הרשע לא מסייל, כי אפשר עדיין להבין אותו שהוא לא זרק את הדם כמו שהגמרא דחתה מקודם. הגמרא שואלת ומה ישנה, צריכים להוסיף עוד פה, הוספתי על פי הגרסאות, וסיפה מפשיטה דמסיילי, אפילו הסיפה שכתוב לן דמה אף הפי שחזר וזרקו מועלין בו, האם זה באמת מסייע לרב גידל? הלנה, לשון לינה, הלנה שהוא אילין את הדם, לא זרק את הדם בעוד שעות היום ועבר השקיעה, תכאביד בידיים, זה סוג של פסול שנחשב בפעולה בידיים, אז לא מהני זריקה להפוק מדי מילה. הזריקה שהוא יעשה אחר כך הוא לא מועיל להוציא דבר שנפסל בידיים מדי מילה, ולכן נשאר באיסור מילה. מחשבה, שזה הנושא של רב גידל, שמדובר בקורבן שהוא שחט במחשבת פיגול, דלא כעביד בידיים, מהני לזריקה לפוקי מידי מילה. יש מקום לומר שהזריקה שיעשה אחר כך מועיל להוציא מידי מילה, שוב פעם, יש שני פסולים. יש פסול של האדמה, אז זה אני מבין, הוא הלין את הדם, אז הזריקה שיעשה אחר כך לא מועיל, ולכן מועלים בו. אבל אם מדובר בקורבן שנשחט במחשבת פיגול, יכול להיות שהזריקה שיעשה אחר כך כן מוציא אותו מידי מעילה, וזה שלא כרב גידל. אנחנו נסתכל ברש"י, והמלא ודאי לא דמו, והמלא ודאי לא דמו דאמה לן עלנה דרבי ליסו בידיים שהיה לו לזוקו הלינו, הוא הלין את הדם, תהיינו דכעביד לי פסו בידיים. דלגבי מחשבה, הכל יחסית פה, למרות שלן זה גם בשי ועל תעשה, אבל דלגבי מחשבה דפיגור חשיב ללינה מעשה בידיים, הילקה קנסינה לי דלא תני לי זריקה להפוגי מידי מילה, אלא מעולי נע מילה אחר זריקה. אבל מחשבת פיגור כממשיך רשי לא עביד מעשה בידיים, אלא פסו מחשבה אי מלאך דלא קנסינה לי ומהני לי זריקה להפוגי מידי מילה ודלא קרב גידל. ורשע בעולה כמיירי כדאוקימנה ברשע, הרשע שכתוב בו הפיגול לעולם עונים בו, אולי מדובר בקורבן עולה כמו שהעמדנו את זה בתחילת המהלך. אנחנו חוזרים לגמרא, למה מסייע לי? אנחנו בניסיון שני להביא סיוע לרב גידל, אחרי שעשינו את החילוק לגבי הלנה שזה אביד מעשה בידיים, אז הזריקה לא מועיל, לא יוצא מידי מילה, ומחשבה שזה היה נושא של רב גידל שלא עשה מעשה בידיים, אז הזריקה שתעשה אחר כך מועיל להוציא מידי מילה, אבל זה לא כמו רב גידל. אז למה מסייע לי? הפיגול בקודשי קודשים מועלין בו, לאו אף אגב דזרק ומסייע לי שעדיין יש מילה, דזריקת פיגול אינו מוציא מידי מילה כמו רב גידל. לא, דלא זרק, לכן עדיין יש בו מילה. אבל זרק מי? החינמי דאין מועלין בו, שזריקת פיגום מועיל להוציא מידי מילה? אמי קטני סיפה בקודשים קלים אין מועלין בו, הפיגול, זריקת אדם בפיגול בקודשים קלים אינו אפקטיבי להעלות אותו, להביא אותו לידי מילה. לפלוג ברשע, תישאר בתחום קודשים קלים וליטני, לפני זריקה מועלין בו, לאחר זריקה אין מועלין בו. עכשיו, ומזה שלא חילק אחי, סימן דבקודשי קודשים תמיד מועלין בו, תמיד מועלין בין לפני זריקה בין לאחר זריקה. אז אומרת הגמרא, ההוא ודאי מסייע לי, הסיפה ודאי מסייע לרב גידל, זריקת פיגול בקודשים קלים אינו מביא לידי מילה, זה מתאים לרב גידל. שואלת הגמרא, למה הועיל ומסייע לי סיפה מסייע לי נמי רשע? מה שראינו, הפיגול בקודשי קודשים מועלים בו, ו אם אנחנו נעמיד את הרשע שמדובר שהוא זרק, אז זה גם יהיה סיוע לרב גידל. הגמרא עונה, קודשים קלים פסיקה לי. מה שכתוב לגבי קודשי קלים זה חד משמעי שהפיגול אינו, אין מועלים בו, זה כמו רב גילו באופן חד משמעי. הכה לגבי הרשע, הפיגול בקודש, מה שכתוב הפיגול בקודשי קודשים מועלים בו, לא פסיקה לי. הספר שמדובר בקודשים קלים, בין לפני זריקה, בין לאחר זריקה, אין מועלים. זה הכוונה פסיקה לי, חד משמעי, בכל מקרה אין מועלים, וזה מסייע לרב גידל, שפיגול לא מוציא מידי, לא מכניס בקודשים קלים לידי מילה. אבל הרשע, כפי שאנחנו נראה עוד מעט ברבינו גרשום, היה ניתן לחלק בין לפני זריקה לאחר זריקה. ואנחנו נסתכל ביחד ברבינו גרשום, ודאי לא מסיילי רשע, דבלו זרק כמיירי, כי דאמרן, כמו שאמרנו מקודם, והיא דדייקית, אבל זרק מי, ואז הגמרא שאלה, אז אם הרי שמדובר בלא זרק, אז מה הדין אם כן זרק? החינמי, דאין מועלין. וזה לא כמו רב גידל. אז על זה הגמרא שאלה, אי הכי, עמי קטני סיפה דהי בקודשים קלים, לפלוג, בקודשים קלים ראינו אין מועלין, לפלוג ברשע, היה אפשר לומר את החילוק ברשע, שבקודשי קודשים לפני זריקה מועלין, אחר זריקה אין מועלין. למה החילוק הזה לא נאמר? אין החינמי, דמצי לפלוג ברשע, ואז אין סיוע לרב גידל, כי החילוק הזה אומר לפני זריקה עדיין מועלין, אחר זריקה אין מועלין, כי זריקת פיגול מועיל להוציא מידי פיגול. אלא משום החיתן הסיפה בקודשים קלים אין מועלין, הועילו מילתא פסיקה אי. מה הכוונה? דבין לפני זריקה בין לאחר זריקה אין מועלין, באמורין הועיל וזריקת פיגול היא. משום הכי חביב עלי תפי מהי הפלגה דרשה, היה עדיף לתנה ללמד אין מועלין במסגרת הקודשים קלים, כי שם בכל מקרה, בין אם זרק בין אם לא זרק, אין מועלין, לא עולים לדרגת מילה בקודשים קודשי קלים. מה שאין כן ברשה דלב מילתא פסיקה היא, הועיל ולפני זריקה מועלין בו, לאחר זריקה אין מועלין בו, כדדייק רשע, כמו שדייקנו. ורשע קשיא לרב גידל, והיינו דקמר במסכת מאחות האיתותב רב גידל. מכאן, מזה שהרשע ששם, שכאן ראינו כתוב הפיגול בקודשי קודשים מועלין בו, והעמדנו את זה לפני זריקה, אבל לאחר זריקה כבר אין מילה, זה נגד רב גידל. עד כאן שיעורנו להיום.